ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. משה רבינו אומר לעם ישראל, שבזמן ההוא, בעת ההיא, מה זה העת ההיא, כמו שרשי מסביר, הוא התחנן לפני הקדוש ברוך הוא לאמור, השם אלוקים, אתה אכילות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך, הזק, את ידך החזקה, אשר מיל בשמיים ובארץ, אשר יעשיך מעשיך וכי גבורותיך, אתה הרי יש לך יכולת, יש לך מידה טובה, אז ברנה והראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן, ההר הטוב הזה והלבנון, וביקש מהקדוש ברוך הוא שהוא רוצה לזכות להיכנס לארץ. למעשה ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. בואו נעמוד על הפסוק הזה. ואתחנן זה לשון תחנונים, אז רש"י מסביר, אין חינון בכל מקום, אלא לשון מתנת חינם. וחנותי את אשר אחון. מה זה? אף על פי שיש להם לצדיקים לתלות במעשיהם הטובים, משה רבינו היה יכול לתלות במעשיו הטובים, נשמע שהכוונה מעשיו הטובים זה מעשיו הטובים שהוא עשה בעבר. נכון? אם לא מה, אם נאמר שהכוונה על דברים שהוא יעשה בעתיד, אז אם ככה, למה זה דווקא צדיקים? רש"י אומר, אף על פי שיש להם לצדיקים לתלות במעשיהם הטובים, אין מבקשים את המקום, אלא מתנת חינם. אז על מי הוא מדבר? על איזה מעשים טובים? בעתיד או בעבר? בעבר. אם זה מעשים טובים שהוא יעשה בעתיד, לכאורה לא אמור להיות הבדל בין צדיקים לאנשים רגילים. כל אדם יכול לבוא ולהגיד שמעשים טובים שאני אעשה בעתיד, בזכות זה תיתן לי. זאת אומרת, כמו כל הסיפור, כל האדם שמגיע, שאתה מכיר, אתה מכיר את הסיפור עם החנייה. הפעם בן אדם שמתובב בתל אביב, כן, מחפש חנייה, ואז הוא רואה לא הולך, ועובר כבר שעה, מסתובב ולא מוצא ולא מוצא, אז הוא אומר, ריבונו של עולם, תעזור לי, אתה מסדר לי עכשיו חנייה, אני מבטיח לך מחר בבוקר תפילין, הכל אני אהיה צדיק, הכל יהיה בסדר. מול העיניים שלו רואה ככה מישהו יוצא ויש לו חנייה. זאת אומרת, ריבונו שם, בסוף הסתדרתי לבד, לא צריך. אז יש, זה מה, בן אדם מבטיח, אם אתה תיתן לי, אז אני אעשה. טוב, זה ממש תחר מחר. אבל יש הרבה פעמים שבן אדם אומר, תראה, אני רוצה להחזיק תורה. אין לי כסף אבל. תן לי כסף, ואז יהיה לי אפשרות להחזיק תורה. אז הוא מבקש, תיתן לי, ועם מה שתיתן לי אני אעבוד אותך. אז הוא בא ומבקש בשביל, הוא תולה במעשיו הטובים העתידיים. זאת אומרת, תיתן, ואז אני אעשה מעשים טובים. משה רבינו רוצה להיכנס לארץ ישראל, אומר את הגמרא בסוטה, וכי לאכול מפריהו צריך? מה, משה רבינו רוצה לאכול את הפירות של ארץ ישראל, לכן הוא רוצה להיכנס לארץ, אלא שהוא רוצה לעשות את המצוות התלויות בארץ, ועל זה אומר לקדוש ברוך הוא, מה, אתה רוצה לקיים את המצוות התלויות בארץ ולקבל את השכר עליהם? אני אתן לך את השכר כאילו נכנסת וקיימת. אז זה באמת דבר שצריך לאיים בפני עצמו. מה זה לקבל את השכר? הרי אנחנו יודעים שצריך לעבוד מאהבה, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. אלא היבוק העבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. אז איך הקדוש ברוך הוא אמר למשה, מה אתה רוצה? אתה רוצה את השכר, אז אני אתן לך את השכר בכל מקרה. באיזה עניין אפילו אני יודע לקבל שכר? בדיוק ההפך. אז זה באמת יש אירוע חיים. חיים מפלושי, אירוע חיים כותב, ש... יש ככה, בעצם אחת המטרות בלעשות המצוות זה בשביל לקבל שכר, אבל זה לא בשביל שאני אקבל את השכר, אלא זה שהקדוש ברוך הוא ייתן שכר. כי הקדוש ברוך הוא אוהב הרי לתת טוב, הוא טוב והוא רוצה לתת טוב. וכשאנחנו נותנים לו את האפשרות לעשות איתנו טוב, אנחנו מציבים איתו שכר מצווה, מצווה. עצם זה שאדם מקבל שכר על המצווה, הוא מקיים עכשיו עוד מצווה. כי הוא גורם נחת רוח לבורא עולם, וזה שנותן את האפשרות לקבל שכר. ושכר עבירה, עבירה. עצם זה שמקבלים עונש על העבירה, זה גם עבירה. למה? כי זה עצמו גורם צער כביכול לקדוש ברוך הוא, על זה שהוא צריך לתת עונש. אז האדם כשהוא חוטא, אז הוא מגלגל גם לקבל עונש, והעונש עצמו גורם צער, וכשהוא עושה מצווה, אז עצם קבלת השכר הוא מקבל עוד שכר. ועל זה בא... הרב חיים ולוז'ין, בדרשה שלו לסליחות, יש דרשה לסליחות במצוות לתוף הנפש החיים, שם הוא כותב, אומר ששאלו החכמי אתונה את רבי יהושע בן חנניה, שיליה, שיליה של, שיליה של פרידה, סליחה, מלכה קיסריה במים מלכה לי, מלח, כאשר הוא מסריח, איך מולכים אותו? הרי שאלות שנשמעות, כל השאלות שנשמעות מאוד מוזרות, השאלות בגמרא בבחורות שם. מלחה קיסריה, מלח, כאשר הוא מרכיב ומסריח, איך מולכים אותו? הרי כל דבר בשביל אם לא רוצים שהוא יתקלקל, מולכים אותו במלח. מה אתה עושה אם המלח עצור מתחיל להסריח? איך תמלח אותו? אמר להם, בשילייתא דקודנייתא, בשילייה של פרידה. אמרו לו, מה, יש פרידה שיולדת? אמר להם, ומה, ויש מלח שמסריח? אז פה, מה? מלח לא יכול להתקלקל במובן הזה. אלא אם כן נוסיפו לו דברים, זה כבר לא מלח, אבל מלח טהור לא מתקלקל. מלח רגיל אפילו, מלח רגיל לא מתקלקל. אבל הוא אומר להם בשנייה של פרידה. אז הרב חיים הראשון, ברור שיש פה המון סודות לתורה בכל הסיפורים האלה. זה לא סתם, זה משהו מלח, זה, כל הוויכוחים. הנקודה היא, מה שהם טוענים לו, אומרים, הרי מה קורה? עם ישראל צריכים להזדקח, אז מולכים אותם. מלח זה איסורים, נכון? מה המלח ממתק את הבשר, הפיסורים ממתקים את גובו של אדם. הגמרא בברכות עשה. אז תמיד מולכים את עם ישראל במלח, אבל מה קורה כשהמלח גורם לעם ישראל להסריח עוד יותר? מלחה קיסריה, המלח כאשר הוא גורם לסירחון, ומה עם מלחה לי? ומה יקרה? מה יעשור? זאת אומרת, עם ישראל לא בסדר, מקבל עוד עונש, העונש גורם לו להתרחק עוד יותר, אז עוד עונש. ואז עוד אחד, אז מה יעשור? איך זה יגמר? זה גלגל הרי שלא נגמר. אתה אומר שכר עבירה עבירה. עצם זה שמקבלים את העונש, זה כבר גורם לכתרוג, והכתרוג גורם לעוד עונש, ועוד עונש עוד כתרוג, אז אנחנו, זה גלגל שאף לא יגמר. מלך קיסריה, ומה עם מלך? אמר להם, יש עיצה, בשילייתא דקודנייתא. מה זה שילייתא דקודנייתא? בשילייה של פרידה. מה זה שילייה של פרידה? שזה שילייה, זה בצער של גלות, צער של לידה. ופרידה, זה נושכת הרי ומזיקה מאוד. אז זה כאילו יהיה ברגע אחד כזה צער גדול, שזה יעצור את הכל בבת אחת. כך אומר רב חיים ולוז'ינר, למעשה יש, הבית הלוי אומר את זה בעצם בדרך קצת אחרת. זה פשוט אמירה קצת קשה, הנפש החיים הזה. אומר שיבוא בבת אחת, פעם אחת, צרות כאלה גדולות, שאז הכל ייגמר. יש צרות גדולות ואז הכל ייגמר. כך הוא כותב בדרשה לסליחות. אבל נכון, כנראה שזה נפרס על הרבה שנים. יש בספרים כותבים שהדברים, ככל שנהיה יותר רחוקים מזה נוכל לדבר על זה. כן, היום זה עדיין חי, זה עדיין פתע פתוח של דבר. אבל באופן עקרוני ברור שהקדוש ברוך הוא פרס פה את הדברים כמו שהעשרת הרוגעים הלכו. במקום להרוג את עשרת השבטים, אז הוא הקפיץ את זה לכמה? 1,000 שנים קדימה, ואז מתו 10 צדיקים, אבל עם ישראל נשאר חי, נשאר קיים. אם 10 השבטים היו נהרגים, אז עם ישראל היה נגמר. הקדוש ברוך הוא חיכה 1,000 שנים, שעם ישראל יתבסס ויהיה קיים ויציב, ואז הוא לקח את 10 השבטים. בעצם, 10 הצדיקים האלה שהיו בדרגה הזאת וכו'. אותו דבר גם כן עם מגילת אסתר. אז הרי הגזרה הייתה אמיתית. חתם סופר כותב בדרשות שהגזרה הייתה אמיתית, והגזרה הזאת רק דחו אותה. הנס של פורים היה דחייה. והדחייה הזו הייתה, הוא אומר, זה מרומז במגילה, איפה זה הדחייה הזו? אבל במגילה יש שתי אותיות גדולות, נכון? יש אות תף, והתכתוב אסתר בתביכה אל בסוף, יש חור כרפס ותכלת, זה חור חטא, וזה התף והחטא האלה מרמזים על תף, שנת תף חטא, על הפרעות של חמלניצקי, באוקראינה, המרד, כן, יש פרעות תח ותת, כמו שזה נקרא, ופרעות תח ותת היה בעצם השלמה. זאת אומרת, היהודים שהיו אמורים למות בזמן מגילת אסתר, זה התחלק ובתף חד זה נהיה, ואז הם נהרגו. מעניין לציין שיש גם אותיות קטנות במגילה. ידוע, וזה תף שין זיין, משהו כזה. אז יכול להיות שיש גם קשר, שזה סיום המלחמה, זה כבר שנה אחרי סיום המלחמה. אבל יכול להיות שיש גם קשר לזה, אני לא יודע. זה כבר חתם סופר לא כותב. כן, אז זה הולך, אז אנחנו מתקנים על זה בצורה מספרית. נגניח, היהודים שחיו אז היו סך הכל, כמה יהודים נהרגו בנושא? בתח ותת נראה לי שהמספר הוא 1,000,000 יהודים, כך משערים היום. כן, יש לי כל אלה שזה, זה נע בין 300,000 ל... 300,000, 400,000 יהודים. חצי מיליון. הכי הרבה, חצי מיליון יהודים. ואז, כאילו, היהודים שהיו אמורים להרג אז, נהרגו במשך שנים. טוב, בכל אופן, נחזור לענייננו. אז היו צרות גדולות, ואז כך אומר רב חיים מוולוז'ין. למעשה, יש, הבית הלוי כותב, שאומר, איך יהיה התהליך? איך אומר, שמוע שמעתי, כתוב בפסוק, שמוע שמעתי, אפרים מתנודד, יסרטני ויבשר כעגל לא לומד, השיבני והשובה כי אתה השם אלוקי. אומר, שמוע שמעתי, אפרים מתנודד, אפרים מתגלה שהוא יוצא החוצה. אומר, יש לפעמים עדר, רואה, יש עדר של בהמות, ויש בהמה אחת שהיא ככה, יש שור או עגל, עגל צעיר, יוצא מתוך השורה וככה מתחיל להתרחק. מה עושה בעל העדר, מה עושה הרועה? מרים אזן, זורק עליו צרור או אבן, מה שלא יהיה, זורק על העגל הזה, והעגל מבין את המסר וחוזר לתוך השורה. אומר אבל לפעמים יש לך עגל לא לומד, עגל לא מבין, לא יודע, לא יתרגל. הוא אתה זורק עליו אבן, הוא מתרחק עוד יותר. הוא עוד יותר מתרחק. אומר, מה הרועה עושה אז? הוא הולך בעצמו לעגל הזה, תופס אותו בקרניים, ומחזיר אותו פנימה לתוך העדר. אומר, שמוע שמעתי, אפרים מתנודד. אפרים זה עם ישראל, מתנודד, הוא מתגלץ ככה, יורד, יוצא החוצה. יסרטני, ויבשר, ריבונו של עולם, כמה אבנים כבר זרקת עלינו. עוד אבן, זה עוד אבן, זה עוד איסורים, זה עוד איסורים, אבל זה כעגל לא לומד. העגל לא לומד, הוא לא מבין מה רוצים ממנו, הוא מקבל איסורים ומתרחק עוד יותר. השיבני והשובה כי אתה השם אלוקי. ריבונו של עולם, אין ברירה, תבוא, תתפוס אותנו בקרניים ותחזיר אותנו פנימה לתוך העדר. כך כותב הבית הלוי, וגם הוא היה חוזר על זה הרבה, רבי ציון ירושמיחוס. בית הלוי, מבריסק, רבי יוסף דוב מבריסק. רבי ציון משפירה, הבן של רבי סימיר שפירה, היה חוזר הרבה על הפירוש הזה, נראה לי זה שם עצמו, אבל כתוב כבר בבית הלוי זה כמה שורות. בכל אופן, לענייננו, אז יש לנו ככה, יש צדיקים שבאים ומבקשים לא מחמת מעשיהם הטובים, אלא במתנת חינם. אז אמרנו שבעיקרון משה רבינו מבקש להיכנס לארץ ישראל, אז מאבקי לאכול מפריה הוא צריך, או דברים אחרים, אלא אנחנו אומרים שמה שהוא רוצה לקיים את המצוות התלויות בארץ, אמר לה הקדוש ברוך הוא, אתה תקבל את השכר כאילו נכנסת לארץ וקיימת את המצוות. אמרנו, שאלנו שאלה, מה המעלה של משה רבינו לקבל את השכר? הרי אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא שלא על מנת לקבל פרס. אז מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? הנה אני אתן לך את השכר. רק שהנקודה היא ככה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, הרי כמו שאמרנו, עצם זה שאדם מקבל שכר, זה גורם נחת רוח אצל הקדוש ברוך הוא. עצם זה שאדם עושה עבירה מקבל עונש, עצם זה שהקדוש ברוך הוא מעניש, זה גורם, רחמנא ליצלן, מורת רוח, לא נחת רוח, של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, ולכן הצדיקים רוצים לקבל שכר, אבל מה? זה לא שכר בשבילם, זה לא, הם לא עושים את העבודה בשביל מזכורת. הם רוצים שהקדוש ברוך הוא ייתן שכר. איך אתה יכול לבדוק את זה? האדם אומר, אני רוצה שכר, לא בשבילי, בשביל שהקדוש ברוך הוא ייתן. איפה, מה המבחן? אתה מוכן לעבוד שהקדוש ברוך הוא ייתן את השכר למישהו אחר? אם המטרה שלך היא שאני אקבל את השכר, אז מה, מישהו אחר יקבל, מה זה שווה? אבל אם המטרה היא שהקדוש ברוך הוא ייתן שכר, אז מה זה משנה למי הוא נותן? שייתן לי, שייתן לו. משה רבינו, כשהוא רוצה לקבל שכר, זה לא שהוא רוצה לקבל שכר, הוא רוצה שהשם ייתן שכר. לא משנה לו למי, שייתן למישהו אחר, שייתן לו, זה לא משנה. ולכן אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה? לקיים את המצוות התלויות בארץ, זה שאני אתן שכר? אל תדאג, אני מחשיב לך כאילו קיימת ואתה תקבל את השכר. לא אתה, אני אתן את השכר. בפועל אני אתן את זה לך, אבל הרעיון הוא עצם הנתינה. איפה אנחנו רואים עוד פעם את הרעיון הזה? אצל הלל הזקן. זאת שהלל הזקן היה לפעם מתלמידיו, הוא אמר להם, הוא נכנס לבית המרחץ, אמר להם, הוא הולך לעשות חסד עם בריאה עלובה, שהקדוש ברוך הוא ברא. אז אומרים שהוא נכנס ומתרחץ בעצמו. למה? כי מבחינתו, הוא עכשיו נכנס לעשות חסד עם בריאה עלובה, שהקדוש ברוך הוא ברא. לבריאה הזאת קוראים במקרה הלל. אבל איפה רואים באמת אם בן אדם מתכוון לעצמו ורק קורא לזה שזה, הוא דואג לכבוד שמיים, או שהכוונה שלו לא אמיתי, אמיתי או לא אמיתי. אם הוא באמת מוכן לדאוג גם לבריאה עלובה אחרת שהקדוש ברוך הוא ברא. אם הוא דואג שרק הוא יתקלח ואחרים לא אכפת לו, אז זה לא אכפת לו מבריאה עלובה, אכפת לו מעצמו. ברגע שאכפת לו מכל בריאה עלובה שהקדוש ברוך הוא ברא, אז זה מראה שגם כשהוא דואג לעצמו. ובן אדם בא ודורש על כבוד התורה. ראש ישיבה בא ואומר, כבוד התורה זה כבוד התורה וצריך להקביל על כבוד התורה. אם הוא מצביר על כבוד התורה לא רק של עצמו אלא גם של אחרים, אז כנראה שגם כשהוא דורש מעצמו, לא כבוד עצמו הוא דורש. אלא דורש באמת כבוד שמיים, כבוד התורה. אבל אם זה פתאום מגיע כשזה אצל אחרים, אז כבוד התורה לא כזה סוף העולם. ופתאום כשזה אצלו כן, אז כנראה שזה משהו אחר. נכון, בקושי. כן. אבל הרעיון הוא, אתה רואה את זה באכפתיות אבל. נכון. בפועל, אני לא מאמין שהוא כל יום הלך לקלח אנשים, אבל כשאתה רואה את זה, על... בדיוק, האדישות, זה כמו שאתה רואה את זה למשל רבינו. המבחן הזה, אתה רוצה שהוא ייתן זכר, אז מה זה שמשנה למי? טוב, לענייננו, זה משה רבינו בא ומבקש. עכשיו, לכאורה, ככה אנחנו מסבירים, מה הכוונה אף על פי שיש להם לצדיקים לתלות במעשיהם, לא במעשיהם שהם עשו בעבר, אלא על מעשים שהם יעשו בעתיד. ימעשים שהם יעשו בעתיד, תן לי, ואז אני אוכל לתת על הדרך. אגב, יש בקדושת לוי, של הצדיק מברדיצ'וב, רבי לוי יצחק, מברדיצ'וב אמר, שהוא כותב שם שיש אנשים שבאים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו, ריבונו של עולם, אתה תיתן לי שאני אזכה בלוטו, ויהיה לי הרבה כסף, ואז אני אחזיק תורה, ואני אתן לתורה. אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לאותו בן אדם, תשמע, אני מסתדר לבד, אני לא צריך את הדיווח שלך. אין בעיה, אתה רוצה שזה ילך לתורה? אני אעביר ישירות לתורה. אז חייב לעבור דרכך, כאילו. מה רב לוי יצחק אומר? בן אדם, אתה בא לבקש, אל תשקר. זאת אומרת, תבוא לבקש בשביל עצמך. אני רוצה שיהיה לי, אז לא תתפלל. ובריא שאתה מגיע, תיתן לי כדי שאני אוכל לצאת. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא יגיד, אני אתן להם ישירות, מה? אני אומר, אתה צריך שזה עבור דרך הצינור שלך, שככה ידבק, אתה יודע. הצינור לא נשאר יבש אחרי שהמים עוברים בו. כן. צינור לא נשאר יבש, הוא כבר נשאר עטוב, משהו נשאר שם. טוב, בכל אופן, לענייננו. אבל אף עד שיש להם את הדגים לתלות במעשיהם הטובים, אין מבקשים מיהיה את המקום, אלא מתנת חינם. לפי שאמר לו בחנותי את אשר אחון, אז אמר לו בלשון, ואת חנן. וזה אחד מעשרה לשונות שנקרא תפילה. יש האור החיים הקדוש, כותב פה ארבעה תנאים בתפילה, זה אור החיים מאוד מאוד חשוב לזכור אותו. הוא אומר, נתכוון לדייק, ארבע תנאים הצריכים לקבלת התפילה. אחד, שיתפלל כעני הדופק על הפתח, כדרך אומרו, תחנונים ידבר רש. זאת אומרת, לא לבוא ולדרוש ולתבוע, אלא לבוא בצורה של תחנונים, כעני הדופק על הפתח, ולדעת שאין לי כלום, ואני לא יכול להשיג כלום, וכל הסיכוי היחיד שיש לי זה רק מהקדוש ברוך הוא, ולבוא לבקש רחמים. באמת, מההרגשה הזאת, אני דופק... דמיין לעצמך, איך אתה מרגיש, כן? שאתה אני הדופק בפתח, וככה לבוא לגשת לקדוש ברוך הוא, פשוט לבקש ממנו, בצורה הזאת, תחנונים ידבר רש. דבר שני אומר שיבקש ממקור הרחמים. זאת אומרת, לכוון על הקדוש ברוך הוא שהוא מקור הרחמים, ולבקש ממנו. הוא שהוא מקור הרחמים שהוא ייתן. ג' זמן התפילה. צריך להיות בזמן הנכון, כדרך אמרו ואני תפילתי לך השם, את רצון. דווקא בזמן שהוא עת רצון, ועת רצון כאן הכוונה גם כפולה. א', יש עת רצון שחכמים תקנו, שחרית עד שעה מסוימת, מנחה עד שעה מסוימת, ערבית עד שעה מסוימת וכולי, שיש כל תפילה עם הזמן שלה, וזה עת רצון האמיתי, העת רצון הכי חשוב. חוץ מזה, יש גם עיתות אחרות שהן עיתות רצון, זמני רצון, כמו חצות הלילה, משחק בשולחן ערוך, שחצות הלילה זה עת רצון, וזמן שמתחלפים במשמרות זה עת רצון. ויש עוד כל מיני זמנים, יום שישי הוא עת רצון, ערב ראש חודש הוא עת רצון, עשרת ימי תשובה שהתפילה מקובלת בהם, כמו שכתוב ברמב"ם ורבינו יונה ושערי תשובה. יש זמנים שהם באמת עת רצון, אבל צריך לזכור שהעת רצון הכי הכי חשוב זה באמת זמני התפילה. אני מכיר יהודי, באמת תמיד חכם גדול מאוד, גם מקובל, שהוא לא נוסע הרבה לקברי צדיקים, אבל כשהוא נוסע, אז הוא משתדל שזה יצא בזמן שזה יהיה שם תפילה. אבל פרקי תהילים זה חשוב. אבל אם אתה, התפילה הכי טובה שיש, זה תפילת 18. אבל זה אנשי כנסת הגדולה פיקנו, שאתה יודע, אתה עולה עד השמיים ומוריד את השפע הכי מדויק שיש. כאילו זה התפילה הרי מנוסחת עם כל מילה ומילה יש כוונות נוראות ונתגבות, שאפילו מה שאריזל גילה והרשש גילה וכולם, זה בקושי טיפה מן הים מול הכוונות שהיה לאנשי כנסת הגדולה, שמהם היו שלושה נביאים. נביאים שכתבו וניתקו את זה, שזו התפילה הכי מדויקת בעולם, שיכולה להמשיך לבן אדם את השפע שצריך. ובדיוק בזמן הזה ובצורה הזאת לומר את המילים האלה. כמו שרבי חיים מוולוז'ין מעריך מאוד בנפש החיים בשער ג' להסביר מה העניין של תפילה. אבל זה באמת ככה, זה פשוט שרבט יותר, שרבט יותר בעריכות. שזה העניין, כל מילה שאדם אומר, גם אם הוא לא לגמרי מבין אותה, מבין את המשמעות, המילים האלה יש להם כוח עצום. שפירי תהילים, זה באמת תפילה חשובה, אבל זה לא מגיע לתפילה האמיתית, שזה פשוט מה שאנשי כנסת הגדולה תקנו, תפילת 18. ולכן הוא תמיד, אותו תמיד חכם מסדר, שכשהוא מגיע למירון או משהו, להתפלל שם תפילה. מנחה, ערבית, שחרית. יש מדרש, אם אתה עת רצון, ואני תפילתי לך השם עת רצון, אם אתה עת רצון בשעה שהצדיקים מתפללים. אז היו כאלה שרצו להוציא מזה, שמתי שהצדיקים מתפללים זה נהיה עת רצון. זאת אומרת שהעת רצון הוא זה. אבל גם היו צדיקים שנהגו בהנהגה כזאת, אני לא חסיד שלהם, אז אני לא צריך לתרץ אותם מה שהם עשו. אבל יש, יש, יש כל מיני... זה מוזר, זה מוזר, זה מוזר. מי יכול להיות בטוח? היה, על זה אפשר להגיד דבר אחד. הרבי, הצדיק מרופשיץ, רבי נפתלי מרופשיץ. אמר ראה פעם מישהו ככה מתפלל, תראה, בשתי ממש, לפני חצות, הזמן האחרון שמותר להתפלל. ככה, אתה יודע, מתפלל, אבל מתפלל מבחינה כזאת רגילה, כאילו, מתפלל וגמר. אבל תשמע, אמר פעם אחת, בן אדם הגיע הביתה. רואה, אשתו עוד לא הכינה לך ארוחת בוקר. אמר, בטח, היא מכינה, עכשיו מי יודע מה ארוחה רצינית. חיכיתי, 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 עד 12 בצהריים, ואז הגיש לי חביתה רגילה. אמרתי, רגע, את זה יכולת להכין ב8 בבוקר. אם היית מכינה משהו באמת, עסיסי, שלוקח 4 שעות הכנה, הבנתי, למה הייתי צריך לחכות 4 שעות. אבל את זה, את זה ב8 בבוקר יכולתי להכין, אמר, כזאת תפילה, ב8 בבוקר יכולת להגיש. אם היית באמת משקיע והכל, אני לא מצדיק את זה, על פי ההלכה צריך לדעת, אם נותר אפילו בצורה של, אפילו בשביל תפילה מעולה, גם צריך לדעת, על פי ההלכה, יש לזה גדרים המותר ומה אסור. אבל זה ברור שאסור שתהיה הזילות הזאת. גם נניח שבן אדם רוצה ללמוד לפני התפילה והכל, ובגלל זה הוא דוחק את התפילה, בסדר, אבל אני לא יודע אם בסדר, לא, אני לא רב, אבל לבוא ולהפוך את זה שכאילו כבר לכתחילה דוחים ומתפלדים מתי שזה. בכל אופן, זה נושא שרחב, נושא בשני עצמו. אבל יש עת רצון. עיקר עת רצון זה הזמן שתקנו. דרך אגב, בספרי קבלה כתוב, השמן ססון. השמן ססון זה רבי ססון פרסיאדו, אחד מגדולי גדולי גדולי המקובלים. בירושלים לפני 100-120 שנה. השמן ססון מביא, נראה לי שזה מהרשש, אז הוא מביא שכל יום, כל תפילה ותפילה שאדם מתפלל, הוא מתקן תיקונים ומברר ברורים ומעלה ניצוצות, לא שאני מבין מה המשמעות של המילים האלה, אבל הוא עושה כל מיני ברורים שהוא צריך לברר. הוא אומר, אם הבן אדם מברר את זה בכוח התפילה, מצוין, הוא ברר את הברורים. הוא אומר, אם לא, אז באים עליו איסורים, ואז הוא צריך לברר את הברורים בדרך הזאת. הוא אומר, וכל תפילה ותפילה שהאדם מתפלל, הוא מעלה כמות אחרת של ברורים, מתוך מה שצריך. הוא אומר, תלוי על זמן התפילה, לפני, אם זה כוותיקין, אז הוא מעלה הרבה יותר ברורים. אם זה זמן תפילה, אז פחות. אם זה אחרי, אז עוד פחות. אבל לפי כוונת המכוון, לפי טהרת הלב, לפי השמחה שבה הוא מתפלל, כל פרט משפיע על כמות הברורים שהוא מברר. ככה הוא כותב, ואומר מפורש, לכן, דרך אגב, לכן המקובלים מאוד מקפידים להתפלל עם הנצח חמה. באמת, הבעל שם טוב גם כותב שיש עניין מאוד מאוד גדול להתפלל לפני הנצח חמה, אומר כי אז השמש היא הדינים, היא הגבורות. כשהשמש יוצאת על הארץ, אז כבר הרבה יותר קשה למתק את הדינים. לפני שהשמש יצאה על הארץ, מתחילים את התפילה, כאילו ממש מנצח חמה, אז הרבה הרבה יותר קל להמשיך לחמים. טוב, זה דברים שבאמת אנחנו לא לגמרי מבינים בהם, אבל הגמרא כבר אומרת שלא פסיק חוכא מפומי כולי יומא. שאחד המוראים שהתפלל עם הנצח חמה, זה לא פסקה שמחה מפיו כל היום, חיוך מפיו כל היום. כנראה שזה קשה. דרך אגב, היום שואלים מה, להתפלל כוותיקים, כולם עושים את זה. אבל אלה שמתפללים באמת עם כוונות, אומרים שזה מאוד מאוד קשה להתפלל בדיוק עם הנפש החמה. כוונות זה לא אוטומט, שאתה יכול להפוך כמו טייס אוטומטי בדיבור. אתה מפעיל לוחץ את הפתור ואת הפריע. אתה צריך להיות מרוכז, וכל יום זה אחרת. זה הולך לאט, זה הולך מהר. אני יודע על יהודי צדיק, הוא באמת שמתפלל כבר 40 שנה עם כוונות, ואולי פעמיים או שלוש הוא יצטרך להתפלל בזמן. עם הנצח המה. והוא יצטרך להקדים עוד יותר, ולהקדים עוד יותר, ולהקדים עוד יותר בשביל להגיע למצב של הנס, זה כמעט ולא... להתפלל באמת, זה לא קל. כן. נכון, נכון, נכון. טוב, השמחה כאן היא לא המובן של שמחה ריקודים וחיוכים. הייתי השבוע ששאלו את הרב שיימן, שבתשעת הימים, מה, פטורים יאבדו את השם בשמחה? הרי זה הכל באבלות, תשעה באב עצמו. אז הוא אמר, מה הקשר? אנחנו באבלות, ואנחנו שמחים על זה שאנחנו זוכים לעשות את רצון השם ולהיות באבלות. השמחה פה היא ברובד הרבה יותר עמוק. נכון, 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 זה בהחלט עבוד את השם, לעבוד את השם בשמחה. אבל השמחה פה היא לא... זה לא שמחה של ריקודים או משהו, זה שמחה, זה לא תחושה של טוב לי עם זה, ואני שמח בזה, ואני מלא סיפוק בזה, שאני זוכה לעבוד את השם ולהתאבל על... ירמיהו הנביא אמר את הנבואות, נכון? את הנבואות היה חייב לומר כשהוא בשמחה. אם לא היה שמחה, אז אין שכינה שורה, אלא מתוך שמחה, נכון? יעקב אבינו בשנים שהוא התאבל על יוסף, הוא לא קיבל שום נבואה, לא היה נצלקה ממנו רוח הקודש, ואולי היה בשמחה. ירמיהו הנביא, כשהוא אמר את מגילת איכה, הוא היה בשמחה, כי אם הוא לא היה בשמחה, הוא לא היה מקבל את הנבואה הזאת. זאת אומרת שהוא היה בשמחה מצד אחד, ומצד שני, אותו זמן הוא כונן את מגילת איכה. זה סבור, צריך באמת לראות מה זה שמחה לעומק, ואז זה אבל מה זה שמחה. לענייננו, אז יש לנו ככה, דבר ראשון זה תחנונים ידבר רש. תנאי שני לתפילה שהיא תתקבל, זה שיבקש ממקור הרחמים. תנאי שלישי, זמן התפילה, כדרך אומרו, ואני תפילתי לך, השם, עת רצון. והתנאי הרביעי, שתהיה תפילתו מפורשת, ולא תהיה סובלת פירוש בלתי הגון. זאת אומרת, תפילה, כשאומרים אותה, להגיד אותה בצורה מפורשת, לפרש מה אני רוצה. זה אומר, כמעשה שהוא בא במדרש, במדרש אסתר כתוב סיפור, אומר שם שהגויים עומדים ומתפללים, ולא ברור אם הם רוצים להרוג או להרג. כי אנחנו לא מדברים ברור. הוא אומר, כשאתה מתפלל, אומר המדרש, תדבר ברור. מעשה באחד שהיה מהלך בדרך. מעשה באחד שהיה מדוחק הדרך, מתייגע, ונתקלקל כרסולי רגליו. לא היה לו כוח ללכת. אמר, הלוואי שהיה לי חמור. לא, עבר עליו איש אחד מרומאים, אחד מהרומאים, שעתה ילדה לו חמרתו, האתון שלו, עיר אחד, חמור צעיר, ואמר לו, כך, וארכב עליך עיר זה. הוא לא רצה שהחמור הצעיר עכשיו יצטרך ללכת את כל הדרך, לא טוב לרגליים שלו. אמר לו, כך, שים אותו עליך. אמר, הרי תפילתי נשמעת, אומר, התקבלה התפילה שלי, אבל אנוכי לא שאלתי כהוגן. כלומר, לא פירשתי דבריי אם ארכוב אני על החמור, או שהחמור ירכב עליי. אומר, האורח חיים הקדוש, כמו הסיפור ההוא, שגם אדם כשמתפלל, הוא צריך לבאר ולפרש את התפילה שלו עם כל הפרטים. דרך אגב, איפה רואים את זה עוד? יש כל מיני מקומות רואים את זה. יש גמרא בבבא מציעא, דף קופבה עמוד א'. הגמרא מספרת שם שהיה בן אדם שנתן לחבר שלו שיזרע אצלו חיטים. יזרע חיטים, והוא הלך וזרע שעורים. והגידולים לא הצליחו. אז הוא בא והוא לא רוצה לשלם לו, הוא אומר, תשמע, אתה כן צריך לשלם, הוא אומר, למה? אתה הרי אמרת לי, אנחנו סיכמנו על חיטים. ולמה הגידולים לא הצליחו? כי אני התפללתי על חיטים, שהחיטים יצליחו. והיות ואתה זרעת שעורים, לכן התפילה שלי לא התקבלה וזה לא הצליח. אבל אם היית עומד בסיכומים, ואני התפללתי על חיטים, אז החיטים היו מצליחות. אתה רואה פה עוד פעם, למה הוא צריך להתפלל? הגידולים יצליחו. לא, צריך להתפלל, כשאדם מתפלל צריך לפרט את תפילתו, לפרט את הבקשה שלו מפורט. ולכן גם הוא יכול להגיד, חיטים, שעורים, איפה עוד רואים את זה? למעשה יש פה מקום לחלק השאלה איזו תפילה. תפילה כללית, לא על גזרה, אלא בקשה כללית, לא חייבת להיות כל כך מדויקת. כשבאים לדון על משהו מסוים, על גזרה, על בעיה מסוימת, אז יש צורך לפרט. איפה אתה רואה את זה? יש רשי בעבודה זרה, דף ח' עמוד א', אומר שם שאדם שצריך רפואה, יבקש בפרטות בברכת רפאינו. אדם שצריך, רוצה לזכור את תורתו, שיבקש בפרטות בברכת אתה חונן לאדם דעת. זאת אומרת ככה, בדרך כלל לאדם רגיל, מספיק את ברכה הרגילה, רפאינו השם ונרפא, או שאינו ונמשר, ואז זה כבר יהיה בסדר. אבל אדם שיש לו חולה בתוך ביתו, אז הוא צריך לפרט. התפילה הכללית לא מספיקה. צריך לפרט יותר. זאת אומרת, משמע, שהתנאי שהוא כותב פה, האור חיים מביא מהמדרש, לפרט את תפילתו, זה בזמן שהאדם יש לו צרה, כשיש צרה צריך לפרט את הצרה ולבקש עליה בפרטות. למרות שבכללות יכול להיות שאין ביטול גזרה שונה מתפילה רגילה. כן. נכון. כן. רחמים. את רצון אולי או תחנונים? אני. כן. זמן. יפה מאוד. אתה אומר, זה התפילה היא במקום קורבן, זה פר או עז. פר זה עוד פעם, פי זה פירוש, ריש זה רחמים, מקור רחמים, עין זה אני, וזין זה זמן, זמן רצון. יפה מאוד, ברוך השם, רמז טוב. רבי חיים פלאג'י אומר, הוא מרמז את זה בפסוק, קראתי שמך השם, מה זה קראתי שמך השם? מקור הרחמים. מבור תחתיות, מה זה? אני שעומד בפתח. אל תעלם אוזנך לרווחתי לשבעתי, זה פירוש. תרות של ה... בפירוש ותרות, קרבת ביום אקראיך, ביום אקראיך, זמן. כל אחד עם הזמן המתאים לו. טוב, בכל אופן, יש לנו כאן ככה. יש פה רמזים יפים דווקא, ואת חנן אל השם, בעת ההיא למור. כתוב כמה תפילות הוא התפלל? תפוף, תת, ועצירות, 500 תפילות התפלל. והקדוש ברוך הוא אמר לו, רב לך, אל תוסיף. את התפילה ה-516, אז דוחף דבר אליי עוד בדבר הזה. אבל 515 תפילות, יש פני יהושע בברכות דף למד בית עמוד א', שאומר, באיזה יום משה רבינו התחיל את התפילות שלו? בעת ההיא. מה זה בעת ההיא? אומר רשי, לאחר שכבשתי ארץ סיחון ועוג, דימיתי שם אותר הנדר. הנה הוא נכנס לארץ סיחון ועוג, אז הנה אותר הנדר. מאז מי היום הזה שהוא כבש את ארץ סיחון ועוג, מתי הכיפוש ארץ סיחון ועוג? אנחנו יודעים, ט"ו באב. ט"ו באב, 15 באב, זה היום שקלו מתי מדבר למות, ואז כבשו את סיחון ואוג. אומר, כבשו את סיחון ואוג, אומר, בואו נספור. כמה תפילות יש? תפילות של יום-יום, שלוש תפילות ביום. מט"ו באב עד זין באדר. 515, לא כולל שבתות וחגים, אני לא יודע, אני לא עשיתי את החשבון, אני שמחתי עליו. אבל... מה? אין תחנונים בשבת, אומרת, תפילות של ימי חול, שלוש תפילות ליום, כל מספר הימים האלה מגיע ל-515. סף קוף צף ואז תפילות. כך אומר הפני יהושע לברכות דף למד ב' עמוד א'. יש מהאדמור מאוסטרופסה, אומר שהמניין הזה של סף קוף צף ואז זה מניין השעות מראש השנה עד הבוקר של שמיני עצרת. זה בעצם ימי הרחמים. כל ימי הרחמים מתחילים מכניסת ראש השנה, עד הבוקר של שמיני עצרת. הבוקר של שמיני עצרת זה הזמן שבו נעשה ייחוד ומבואר בזוהר הקדוש שהסדר הולך שביום ביום כיפור נחתם הדין, אחר כך בלילה שענה רבה אז הדין נמסר, הפתקים נמסרים לסנטרים, לאחראים, אבל אין להם רשות עדיין לעשות כלום עד שמיני עצרת בבוקר. שמיני עצרת בבוקר, אז נגמר כל הסדר שמתחיל מראש השנה, ימי הדין והמשפט והחתימות ודנים הכל, זה נמשך עד שמיני עצרת בבוקר. עד הזמן הזה. כן. נכון. נכון. האמת היא שאתה רואה בתנ"ך כל הזמן שהם משתמשים בחלוקה הזאת ל-12. 24 שעות ביום, כן. רואה, השמש חזרה במעלות אחת, 10 מעלות אחורנית, 10 שעות. אתה רואה שיש חלוקה של 12 שעות ביום, והם משתמשים את זה כל הזמן. יש, יש, אצל חזקיהו ודאי, אבל יש עוד הרבה מקומות. בכל אופן, טוב, לענייננו זה עוד רמז שאומרים על 515 תפילות, 515 שעות. יש פירוש יפה של רבי ישראל מצ'ורסקוב. רבי ישראל מצ'ורסקוב אומר שמה הייתה הבקשה של, של משה רבינו. כתוב במדרש שמשה רבינו בא וביקש לפני הקדוש ברוך הוא והתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, והתפילה שלו התקבלה, שנאמר ויאמר השם אליי אל תוסף, ויאמר השם, איך זה הולך? ויתבר, ויאמר השם אליי רב לך אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה עלי ראש הפסגה. אז התפילה שלו התקבלה, אבל מה, מה התפילה שלו התקבלה? אז הוא אומר ככה, בכלל משה רבינו, שמרים הייתה מצורעת, משה רבינו התפלל, הוא לא היה צריך 515 תפילות. הוא אמר, כן, נא, רפא, נא, לה. הוא דיבר פשוט, הוא אמר, כן, נא, רפא, נא, לה. וזהו, המשיך לישועה, הנה, התרפא וזהו. נו, פתאום הגיע פה 515 תפילות. נו, מה הייתה התפילה של משה רבינו? הוא אמר, הוא רוצה שהכוח הדיבור שלו יהיה כמו שהיה. זאת אומרת, הוא רוצה שיהיה לו את כוח התפילה כמו שהיה לו בעבר את כוח הדיבור. והתפילה הזאת התקבלה, והקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. קיבלת את הכוח הזה, אבל אני מבקש ממך, אל תדבר עוד בדבר הזה. עכשיו זה כבר יהיה משהו של כוח של דיבור. אם אתה רק תגיד את הבקשה, אתה כבר תקבל אותה. זאת אומרת, משה רבינו כביכול קיבל את המעלה הזאת של הדיבור שלו התקיים מיד, ועכשיו הקדוש ברוך הוא החזיר לו את זה, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה, ולכן הבקשה שלו התקבלה. למעשה, אני חייב לומר את זה יותר פשט במדרש הזה, לכאורה פשט במדרש הזה הולך ככה. תפילה עושה מחטא. הוא קיבל חצי מהתפילה שלו. מה הוא ביקש? אברנה ואראה את הארץ הטובה. דבר אחד, להיכנס לארץ ישראל, ודבר שני, לראות את ארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה, להיכנס לארץ ישראל. על ראש הפסגה וסיינך הוא ראה. לראות את ארץ ישראל, זה אתה כן תקבל, שאתה תוכל לראות את ארץ ישראל. טוב, למעשה, יש פה מהלך שהוא קצת ארוך, אני לא יודע כמה נוכל להיכנס בו, אני מנסה קצת, כמה שאפשר. נכון. יפה. אז בעצם יש לו עכשיו כל רגע מצווה, לא לדבר. יפה. יש פירוש שאומרים בשם האמרי אמת מגור, שפעם אבא, הוא אמר, הוא דיבר פעם הרבה, אז אבא שלו אמר לו, נו, מילה בסלע, שתיקה בטרי. אז הוא תשתוק, לשתוק עד אפילו לדבר. הוא אמר, כן, אבל שתיקה בטרי, שתיקה של שעה זה רק שתיים. מילה, אתה יודע כמה אני יכול לדבר בשעה? אז הסלעים שמצטרפים, זה אחד וזה שתיים, אבל האחד הזה הוא הרבה הרבה יותר, הוא מצטרף אליה הרבה. ובכל אופן, יש פה ככה, יש גמרא בסנהדרין דף מ"ד עמוד א', הגמרא אומרת, תחנונים ידבר רש, זה משה, ועשיר יענה הזאת, זה יהושע בן נון. לכאורה, מה ביאור הדברים? לאיפה אתה רואה שמשה ידבר רש, ותחנונים ידבר רש, ולעומת זאת יהושע הוא נקרא עשיר יענה הזאת? שאלה שנייה, יש במדרש, מדרש באמת פלא, אמר לפניו, משה אמר לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנח עין אחת שלי תחת הדלת, ויתנו עליה את הדלת ג' פעמים בשנה, ואחיה ולא אמות. זאת אומרת, כמו שיש בצרה, במרצע, עבד מרצע, שלפעמים באוזנו ובדלת, אז כך גם יקחו את העין שלי, עין אחת שלי, ואחיה ולא אמות. מה זה עין אחת? כאילו מה, יקחו לו עין אחת, אז אז הוא יוכל לחיות? זה מדרש ילקוט וילך עוד תף תף קוסמן. יש תוספתא, שגם תוספתא שהיא פלא, בלי קשר, בית בשבת, פרק זיין, בית הלל אומרים, מגביעים מעל השולחן עצמות וקליפים. זאת אומרת, אם אדם אוכל בשבת ושם עצמות על השולחן, קליפות על השולחן, מותר להגביע מעל השולחן את העצמות והקליפים, וזה לא מוקצה. ובית שמאי אומרים, מסלק את הטבלה כולה ומנערה, הוא לוקח את כל השולחן ומנער אותו. שזה צלדול מן הצד, אז זה מותר. אבל לא לסלק את הקליפות מהשולחן בעצמו. מסיים את זה, זה כתוב גם במשנה בשבת. אבל מסיים את התוספת המוסיפה, זכריה בן אבקוליס, זכריה בן אבקוליס, שהכרנו אותו עכשיו בעגלות החורבן, לא היה נוהג לא כדברי בית שמיים ולא כדברי בית הלל, אלא נותן ומשליך אחר המיטה. כן? אמר רבי יוסי, אמבטנותו של רבי זכריה בן אבקולה שרפה את ההיכל. מה הקשר? בגלל שהוא לא רוצה לסלק עצמות וקליפין מעל השולחן, אז זה גרם שאמבטנותו שרפה את ההיכל? מה הקשר בין הדברים? והחתם סופר כבר כותב שמצווה לתרץ את התוספתא הזאת. אז רבי ישראל מצ'ורות לא רוצה לטעון ככה. במתן תורה הקדוש ברוך הוא כפה אר כגיגית על עם ישראל. אומר למה? למרות שהם כבר אמרו נעשה ונשמע. אומר ככה, עם ישראל הגיעו מתוך ענווה גדולה מאוד. ענווה זה תכונה מצוינת, אבל לפעמים היא מזיקה. כי לפעמים צריך שאדם יהיה לו קצת גאווה. קצת גאות, כפה עליהם הר כגיגית. שהם חייבים שיהיה להם גם קצת גאווה. למה? יאללה מגיע עם ענווה, מי אני ומה אני שהמצוות שלי ישנו בכלל? מי אני ומה אני שהעבירות שלי יפעלו? מה אני מסוגל? מה אני שווה? אני כלום, אני אפס. אדם צריך להגיד, מה פתאום? אני איש יהודי. אני, המצוות שלי יכולות להפוך את כל העולמות. אדם הוא בצלם אלוקים ברא אותו, שהוא בורא עולמות ומחריבם, בכל פרט ופרט שהוא עושה. ולכן לאדם יש שתי עיניים. עין אחת באמת לראות את שפלות עצמו, אבל עין שנייה לראות את הגדלות של עצמו. אז העין הזאת של לראות את השפלות. עכשיו הוא אומר, ולכן, ליבבתיני, אומרת הגמרא בשבת, ליבבתיני אחותי חלה, ליבבתיני באחת מעינייך. אומרת הגמרא, בתחילה באחת מעינייך. כשתעשי את המצוות, זה בשני עינייך. אז הוא מסביר מה העניין. בתחילה, לפני שאדם עושה את המצוות, אז שיעצום עין אחת. יסתכל רק בעין שהוא רואה את עצמו גדול. העין הרגילה, לא העין שהוא רואה את שפלות עצמו. כי אז הוא יתחזק והוא יעשה את המצווה. אחרי שהוא כבר עשה את המצווה, אז שיצטרך גם את העין השנייה ויראה את שפלות עצמו. זאת אומרת, לפני המצווה לא תנחת מאוד, אני לא שווה, אני לא... ענבה זה אחרי המצווה. וכשהולכים לעשות את המצווה, לא עושים את החשבון שאני לא שווה. אז ההפך, להגיע עם גאווה. לבבתיני, אז זה אומר ככה. אומר, עצמות לא רואים למאכל. בעיקרון הם אמורים להיות מוקצה, אבל מה? צדיק שאוכל, אז עולה על זה, הרי שולחנו של אדם מחפר עליו כמו מזבח. הוא ידבר אליי, זה היה שולחן אשר לפני השם. שולחנו של אדם מחפר עליו כאן כמו מזבח. עכשיו, בין לבית שמי, בין לבית הלל, בשעת אכילה נחשב כמזבח. אבל רבי זכריה בן אבקולה לא האמין שהוא צדיק. ולכן הוא גם החמיר ותנותו של רבי זכריה בן אבקולה. אותה הנבה שהחריבה את ביתנו, היא אותה ענווה שאמרה לו פה לגבי העצמות, שמה פתאום, העצמות, המזבח עולה העצמות ביחד עם הבשר, מראה בטבחים. הוא התייחס לשולחן שלו כמו שהוא לא מזבח. ההפך, הוא ראה את עצמו קטן מדי. ומשה רבינו באמת, הוא היה בחינה של תחנונים ידבר רעש. הוא היה עני מאוד בעיניו, שפה לגמרי. אז הוא אומר, אתה יודע מה, שאני אשאר רק עם העין אחת. העין הזאת שלא, שרואה את שפלות עצמי, יקחו לי. הוא אמר לו, הקדוש לא, אתה לא מתאים לספר לדור הזה. הדור הדעה שנמצא במדבר, באמת מתאים להם הנהגה הזאת של ענווה גדולה כמוך, אבל הדור השני צריך כבר את יהושע, שהוא עשיר יענה הזאת, שהוא כבר יודע להסתכל עליהם גם קצת בגבות, בשביל לדעת שיש לו פה תפקיד ולרדת אליהם. טוב, זה באמת אולי פעם אחרת נרחיב בזה יותר, כי קיצרנו, שם יעזור שנזכה בקרוב בימינו לגאולה שלמה ומרב ימינו. רבי חנן מנקה שלו, אם הרצה גדול ובסיס, זה לפי זה חיבור להם תראו מצווה שלמה, אני חפש כמעט תשאר, יגדיל תראו ויאדיר. Thank you.